ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תמורה דף חף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מסוף חו עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה את תשומת ליבנו לשוליים. תחת הכותרת נושא כתבנו דינו של רבי יוחנן ושלוש מסקנות שמסיקים ממנו בעמוד ב'. בעניין בהמה של שני שותפים, דאחד מהם הקדיש חציו וחזר ולקח חציה האחרת והקדישה. הגמרא אומר רבי יוחנן, בהמה של שני שותפים הקדיש חציה, זאת אומרת אחד מהשותפים הקדיש את מה שיש לו בבעלותו, הקדיש חציה שלו וחזר ולקח חציה אחרת. אחר כך הוא קנה משותפו החצי שלו והקדישה, והקדיש את החצי השני. אז במבט שטחי יש לנו בהמה שהיא כולה קדושה. אני אומר מבט שטחי כי ניתן לחשוב, אוקיי, אז הנה הוא כבר כולה קדושה, אז בואו נקריב אותו כקורבן, וזה לא. הגמרא אומרת על המקרה הזה שלוש נקודות. אחד, קדושה ואינה קריבה. יש קדושה אבל היא אפשר להקריב אותה. וכאן רשי אומר ואינה קריבה, הועיל מתחילה כשהקדיש חציה לא הייתה ראויה לקרב, אתה לא קדשה לחציה. החצי השני הוא לא הקדיש, וכיוון דלא הווי דידי, מאחר שהחצי השני שלו לא נכנס בו קדושה כי זה לא היה שלו, לא פשטה קדושה בהיא שעתה בכולה. אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. זה אגב בניגוד לבהמה שכולו בבעלות אדם אחד, ואותו בעלים הקדיש חצי הבהמה, בזה אומרים שהקדושה פושטת בחולה. אבל כאן לא מדובר בבעלים בלעדיים, אלא יש לו שותף. אז הקביעה כעת הוא הבהמה כן קדושה, גם בסוף היום היא שהוא קנה והקדיש את החצי השני היא קדושה, אבל אי אפשר להקריב אותה כמו שאמרנו מקודם, כי בהתחלה חצי לא היה קדוש, וזה שאחר כך כן זה לא מצדיק הקרבתה. מה עוד? ועושה תמורה. אם אתה מעמיד בהמת חולין על יד הבהמה הזאת, התמורה תחול על הבהמה השנייה, חולין. שלוש, ותמורתה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כיוצא בה, ואנחנו נתייחס לתמורה כמו לבהמה המקורית, כלומר היא קדושה אבל אני לא יכול להקריב אותה. שמע מינה תלת. מהנקודות האלו אפשר להשיג שלוש מסקנות. שמע מינה, קדושת דמים נדחה. בהמה הזאת שהוא הקדיש אותה נגיד בחצאין, איזו קדושה ירדה על הבהמה כשהוא הקדיש אותה בהתחלה? אנחנו נשאיר את זה פתוח כי נפנה מיד לרשי. קדושת דמים מדחה. המקדיש בהמה לדמים, הוא הקדיש את בהמה לגבי שוויו בשעה שאינה ראויה לגופה, כגון הכה, כמו המקרה שלנו, מה שהשארנו פתוח. הנה רש"י מתייחס, דכי אקדישה לפלגה, כשהוא הקדיש חצי הבהמה בזמן שלא היה החצי השני ברשותו, לא אקדישה לדמי, השווי של חצי בהמה הוא הקדיש, ומדחי לה ממזבח לעולם. אותה קדושה מונעת מהבהמה הזאת בהמשך לקרב על המזבח. סלקא דייתך, דלא חייל דיחוי, אלא עמידי דאקדשי למזבח ונדחה. היה מקום לחשוב שהרעיון של דיחוי שח רק בדבר שאתה הקדשת למזבח. וכאן אנחנו אומרים, לא, זה לא מוגבל למקרה שדבר שהקדשת למזבח. גם דבר שהוקדש לדמים יכול להגיע למצב שאי אפשר להקריב אותו על המזבח. זה הנקודה הראשונה, קדושת דמים נדחה. אנחנו חוזרים לגמרא 2. ושמע מינה בעלי חיים נדחין. למרות שהבהמה הזאת אתה הקדשת חצי, אחר כך רואים שהחצי השני גם הוקדש, הוא נדחה למרות שזה בעל חי. יש מושג, וראינו את זה בדפים קודמים, בעלי חיים אינם נדחין. אבל לפי המסקנה כאן, בעלי חיים, למרות שזה, שוב, זה בעל ייצור שעדיין חי, הוא נדחה. כי שוב פעם, בשלב הראשון שהקדשת אותו, זהו, זה לא עוזר שהבהמה בעלת חי, עדיין בחיים, שאחר כך רכשת את החצי השני והקדשת אותו. הוא נדחה. ושמע מינה, דיחוי מעיקרה, הווי דיחוי. כגון המקרה שלנו, שבתחילת ההקדש היא נדחתה, וזהו. הנקודה הזאת גם שנויה במחלוקת, ורשי כותב דיחוי מעיקר כגון זו שמתחילת הקדשה נדחית, שהוא הקדיש רק חצי, אי אפשר להקדיש אותו, להקריב אותו. הווי דיחוי, זה קובע. ופלוקתא היא, יש חוקים על זה. דעיקה למנדאמר, יש מנדאמר, מוסף מסכת סוכה, נראה ונדחה, שוב אינו חוזר ונראה, אבל דיחוי מעיקר לא הווי דיחוי. רק דבר שהיה ראוי ואחר כך נדחה, זה אינו חוזר ונראה. אבל דבר שבהתחלה נדחה, לא היה שלב של, שהיה ראוי, ואחר כך נהיה ראוי, יש דעה שאינו נדחה. אבל אנחנו אומרים פה, לפי המסקנה של הדברים שנאמרו פה, המסקנה של רב יוחנן, גם דיחוי מעיקרה שמי דיחוי. אנחנו לא מרחיבים בנושא, כי הגמרא במסכת סוכה עם הדוגמאות שהובאו שם יותר מרחיב ויותר מפורט. חזרה לגמרא, שורה רביעית מראש העמוד, אמר הבעיה הקומודין, וכאן אנחנו משתמשים בצורת ארגש. בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו א', חציה עולה וחציה מעשר, ב', חציה תמורה וחציה מעשר. אז עכשיו הגמרא, הקומודים, היכא דאמר, חציה עולה וחציה מעשר. דברי הכל עולה קריבה. וגם אפשר לומר, הוא הדין אם הוא אמר חציה עולה וחציה תמורה. שאלה, היכא דאמר חציה תמורה וחציה מעשר מהי? תמורה קריבה שכן נוהגת בכל הקודשים, או דאמר מעשר קריבה שכן מקדיש לפניו ולאחריו? למעשר יש תכונות מיוחדות, שכשאדם מונה את הבהמות לקראת מעשר בהמה, הוא מונה 1, 2, 3, אם הוא נגיד נכשל בדיבורו והוא קרא לבהמה התשיעית 10, ולבהמה העשירית הוא קרא לו תשיעית, ולבהמה 11 הוא קרא 10, הבהמות האלו, המספר 9 והמספר 11, יש עליהם קדושה. אנחנו לא נפרט איזו קדושה ומה המשמעות, אבל קדושה חל עליהם. זה הכוונה באמרה פה שמעשר, אולי נעדיף את ההגדרה של מעשר, כי יש במעשר במה התכונה הזאת שמקדיש לפניו ולאחריו. אז השאלה נשארת ללא תשובה, תיקו. כן, נחזור על השורות האחרונות דרך רש"י. חציה עולה וחציה מעשר, דברי הכל עולה קריבה, אפילו נתכוון מתחילה לכך, זאת אומרת, אפילו אם הוא התכוון שחציה תהיה מעשר, זה לא משנה. כולם מסכימים שהבהמה הזאת נקבעה כעולה. זה לא חשיבה מילתא בתרייתא מידי. דאין מעשר קדוש כי אי גוונה. כאילו, מה פתאום שיהיה מעשר? אלא דרך מניין. והוא היה עשירי. והוא הדינמי אם אמר חציה עולה וחציה תמורה. לא חי לתמורה לגבי עולה. זה לא קי שום בהמה גבי שהוא מי מהרבה. מתי חל תמורה? שיש בהמת קודשים, יש קורבן ועל ידו עומד. חולין, זאת אומרת שיהיה זה כזה. זה לא המקרה כאן, פשוט יש רק בהמה אחת, והוא קובע קדושתה בצורה כזאת, חציה עולה וחציה תמועה. התמועה לא שייך פה בכלל. עכשיו נמשך ברשי, אלא היה שאלה, חציה מעשר וחציה תמועה, דתרוויו כי הדדי נינו אי חיילה. ואז הגמרא הביאה את האפשרויות, והגמרא נשארה בתיקו. לפני שנתקדם למשנה, אני חושב שיש להרחיב טיפה בשאלה שהעלתה הגמרא, חציה תמורה, חציה מעשר, איזו תחול. הרי מקודם בקביעה החד משמעי של הבאי, איך אתה אמר חציה עולה וחציה מעשר, שדברי הכל עולה קריבה, למה? כי כפי שראינו ברשי, לא שייך לדבר על מעשר, אלא אם כן במניין בהמות 1, 2, 3. וזה מה שקראנו מקודם ברשי, דאין מעשר קדוש כי היי גוונה, אלא דרך מניין. אז מה קורה פה בשאלה, חציה תמועה וחציה מעשר? איפה יש כאן איזו מניין שיש איזו אבא מינה שיחול המעשר? אז התוספות למטה בדיבור המתחילה מהבאי, הוא מביא פירושו של הרי, שמדובר בכל הסוגיה פה באדם המעביר צונו תחת השבט ומונה. ובנקודה הזאת ראיתי בספר הערות של רב אליישיב זכרונו לברכה, שגם פה רשי, למרות שמקודם אמר שלא דובר במונה בהמות, כאן חייבים לומר שמדובר באדם שמונה בהמות תחת השבט, ובנוסף גם עומד שמה בהמה שיש בה קדושה כבר. ובמקרה כזה, האם קדושת תמועה תחול או קדושת מעשר תחול? כי הוא כן באמצע מניין בהמות. ולפני שיוצא לגמרי הבהמה העשירית, הוא אמר ככה, חציה תמועה וחציה מעשר, ובסופו של דבר הגמר הסתיימה בתיקו. אבל הנקודה שרצינו להגיש, וכך ראיתי אצל רב אליישיב, שמדובר באמת באדם שמונה בהמותיו. המשנה, והנושא כעת לשונות של א' תמורה, ב' פדיון. המשנה, הרי זו תחת זו, תמורת זו, חליפת זו. הוא אומר על בהמת חולין, הלשונות האלו, ועומד שם בהמת קודש, כל אחד מהלשונות האלו, הרי זו תמורה. זה נחשב לשון של תמורה, והקדושה תחול על החולין. זו מחוללת על זו. לשון כזה, אין זו תמורה. זה לשון פדיון, לשון חילול. ואם הבהמה הקדושה היא בהמה תמימה, לא פודים בהמות תמימות. בהמות תמימות הם נעולים על המזבח, כלומר רק מקריבים אותם, לא פודים אותם. ולכן אם הוא אמר לשון כזה זו מחולל את הזו, זה לשון פדיון, זה לא תופס, והתוצאה אין זו תמורה. ואם היה הקדש בעמום, אם הבהמה הקדושה שהייתה נוכחת בזמן שהוא אמר זו מחוללת הזו, הייתה בהמת בעלת מום, קודש, קורבן, אבל עם מום, יוצא לחולין. זה נקרא פדיון. וצריך לעשות לו דמים, צריכים לוודא שהבהמה השנייה שעליו הוא פדה את הקדושה שווה כמותו, כמו הבהמה המקורית. רש"י כותב לעשות לו דמים, שתהי אותה של חולין, שעליו הוא פדה את הבהמת בעל המום, שווה כאותה של הקדש, שהוא מחלל עליה, ולא יתענה ההקדש. יתן לשון הונאה, שלא יהיה איסור הונאה, שאתה לא מפסיד הקדש בפדיון הזה. הגמרא שואלת בעניין הלשונות, למימד תחת, אמרנו למעלה במשנה, הרי זו תחת זו, זה לשון תמורה. האם זה לשנה דעתפוסי הוא? המילה עתפוסי, המשמעות תמורה. יש שני מילים שנזכיר בהמשך הגמרא, יש עתפוסי ואחולי. אחולי זה לשון פדיון. אז למעלה במשנה היה משמע שאתה אומר הרי זו תחת זו, זה לשון של תמורה, עתפוסי. ורמין נביא כאן מקור סותר. קודשי בדק הבית, אם יש לנו בהמה שהוקדש בקדושת בדק הבית, זה לא קדושת מזבח, זה קדושה שאומר לנו שהבהמה, שווי של הבהמה יהיה לצורך תיקונים הנדרשים בבית המקדש. אם הוא עמיד על ידו בהמת חולין ואמר, חליפת זו תמורת זו, אלו הם לשונות של תמורה, לא אמר כלום, כי כשמדובר בקודשי בדק הבית לא עושה תמורה. אם אדם הקדיש משהו את השווי שלו לבדק הבית, המושג של תמורה לא שייך. אנחנו בעבר הסברנו לא מעט פעמים שהרעיון של תמורה שאתה משכפל את הקדושה של בהמה על בהמת חולין, אבל הבהמה המקורי שאתה משכפל את קדושתו צריך להיות בהמה שהקדשת לקורבן על המזבח, לא קדושה כזאת. נמשיך בגמרא. אותו מעמד שיש בהמה שיש בו קדושת בדק הבית, על ידו עומד בהמת חולין ואומר ככה, תחת זו מחוללת על זו, דבריו קיימים. מה זה? כי זה לשון פדיון, ובדק הבית ניתן לפדות אותו. אז מה אנחנו רואים פה? תחת היא לשון פדיון, ואי סרקא דאיתך דתחת לישנא דתפוסי היא. אם, כמו שאתה הצעת מקודם, על פי המשנה שלנו, שתחת זה לשון תמורה, מהי שנה רישה שאמרנו לא אמר כלום, ומהי שנה סיפה שאתה אומר דבריו קיימים? אמר אביי, תחת המילה הזאת משכחת ללישנה דהדפוסי ולישנה דהחולי. אנחנו מוצאים מקורות לומר ש המילה תחת יש לה עידו משמעותית. והגמרא מפרטת. לשנה דתפוסי, רואים שתחת לשון של התפסה, דהיינו תמורה, תכתיב, יש כאן פסוק, אנחנו ממשיכים לדף חף זין עמוד א', ואם תחתיה תעמוד הבהרת. רש"י כותב, ואם שורה ראשונה, ואם תחתיה תעמוד, עמדה במקומה. הבהרת זה בתחום נגעים. אנחנו מדברים על הפרוצדורה לקבוע אם אם הבן אדם הוא יהיה מצורע או לא. והפסוק שקראנו בויקרא פרק י"ג פסוק כ"ג, אגב הוספנו בשוליים ממול הפסוק ואם תחתיה תמות הבהרת לא פסתה והיא לא גדלה צרבת השכין היא ותהרו הכהן. ורשי כאן למעלה שורה ראשונה ואם תחתיה תמות עמדה במקומה והיינו דומיה דדפוסי שההקדש עומד במקומו. איך אמרנו מקודם בעניין תמורה? תמורה זה שכפול, זה לא העברת קדושה מאחד לשניים, אלא זה שכפול קדושה. הקדושה המקורית עומדת במקומה, רק אתה משכפל את הקדושה על הבהמה השנייה. הלכך הואי ותרוויו, משמע מה שאנחנו אומרים כאן בסוגיה שהמילה תחת גם משמע תמורה וגם משמע פדיון, לא מסור הכתוב אלא לחכמים דיאדי למימה איך אבי תחת הדפוסי ואיך אבי לי חילול. אז אנחנו נחזור לגמרא מהפסוק שקראנו ואם תחתיה, תחתיה תעמוד הבהרת. המילה תחתיה קשורה לתעמוד, כלומר נשארת, אז זה שייך לתחום התמורה שגם שם הקדושה המקורית עומדת. נמשיך בגמרא, משמע לישנה דחולי תכתיב תחת הנחושת אבי זהב במקום, אז מה שהיה הנחושת הוא עוזב ובמקומו יבוא משהו אחר. זה מתאים לתחום של פדיון שאתה מעביר את הקדושה מהמקורי לדבר השני. וכך גבי קודשי מזבח דאבדין תמורה, אם יש בהמה שהיא קדושה, שהיא קדושה לקדושת קורבן, ואתה מעמיד על ידו בהמת חולין ואתה אומר תחת, הרי זו תחת זו, לישנה דפוסי הוא, אז המילה תחת מקבלת ההבנה של הדפוסי, תמורה. גבי קודשי בן הגבי דלא אבדין תמורה, לא שייך תמורה אצל קודשי בן הגבי, ואתה בכל זאת אומר על בהמת חולין שעומד על יד בהמה שיש בה קדושה בדק הבית, אומר הרי זו תחת זו, זה לא יכול להיות תמורה. אז מה כן? לשנה דחולי הוא, אז הוא לשון של פדיון. אגב באותו מידה כשאנחנו מדברים על בהמה שיש בה קדושת מזבח והיא לא בעלת מום, היא תמימה, לא שייך בה פדיון, אז נשאר רק המשמעות של תמורה. יש סימון חדש לצורת בית וכתבנו מימול תחת הכותרת מבנה אפשרויות נוספות בעניין לשון התפסה וחילול. אמר רבה אפילו בקודשי מזבח קורבן שהוא מיועד למזבח זימנין דמשכחה ללישנה דאחולי, כגון שהיה הקדש בעל מום. אז מה זה? זה היה בהמה שבאמת היה קדושה לקדושת מזבח, אבל מה לעשות? נפל בעל מום. ואז אתה אומר הרי זו תחת זו, מה הכוונה שלך? הכוונה זה החולי, פדיון. קודשי מזבח שנפל בהם מום באמת כן ניתן לבדות אותם. אמר רבשי אפילו בבעל מום נמי משכחת לה לשנה דאחולי ומשכחת לשנה דאדפוסי. גם אם מדובר בקורבן שנפל בו מום ועומד על ידו בהימת חולין ואתה אומר הרי זו תחת זו, יכול להיות גם זה וגם זה. אז אנחנו נקדים ונאמר היו לפניו שתי בהימות, אחד קודש במום ואחד חולין. ידו הקודש אם הוא אומר הרי זו תחת זו וגם שם ידו על הבהמה, בהמת הבעל מום, חול הוא. הוא מתכוון לפדות. רש"י שורה רביעית מראש עמוד, ידו הקודש חול הוא, הניח ידו הקודש ואמר זו תחת זו, אידך דחולין, הבהמה השנייה שהיה חולין, ודאי לאחולי מתכוון הוא התכוון לחלל וכל הוא, והבימה הקודש יצא להיות חולין, כי הוא פדה את הקדושה ממנו, קדושה אותה בימת בעל מום, הוא פדה אותו, אז הוא הפך להיות חול. ידו החול קודש הוא. אם באותו מעמד שתי בימות, אחד בימת קודש בעל מום, אחד חולין, והוא שם ידו על הבימת חולין, והוא אמר הרי זו תחת זו, מה היה הכוונה שלו? לעשות תמורה. רש"י כותב ידו החול ואמר זו תחת זו, התפוסי הוא. דקודש בעל מום עושה תמורה, זה לפי גזירת הכתוב. אפשר ליצור תמורה גם אם נקודת התחלה הייתה בהימת בעלת מום. זאת אומרת, זה בהימה שהייתה ראויה על המזבח אבל נוצר בו מום אחר כך, היא עושה תמורה. דיהוי ביי היי לאכולי, אם הוא הבעלים פה רצה באמת לפדות, לחלל זה לבדות, אבל מנח ידי על ההין דקודש, היה מניח את ידו על הבימה, בימת קודש, וכאן הוא הניח ידו על הבימה החולין, ואמר הרי זו תחת זו, הכוונה זה לעשות תמורה. כעת רואים סימונים חדשים המשולשים, פס כפול מופיע עוד כמה שורות, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה היו לפניו. זה תחילת מקרים, ואנחנו גם מספרנו אותם ארבע במספרם שהיו לפניו, מספר בהמות, והפס הכפול מדגיש מה הבן אדם אומר. ואמר הרי אלו תחת אלו, סדרה של שאלות בעניין הדפסה ופדיון. בנוסף, כליווי לסוגיה השתמשנו במשהו ציורי חזותי בשוליים המקבילים. אני חושב זה יהיה מובן תוך כדי הלימוד. עכשיו הגמרא, ביי אביי, היו לפניו שתי בהמות של קודש בעלות מום, ושתי בהמות של חולין תמימות. נוסיף פה, הוא לא הניח ידו לא כאן ולא כאן, ואמר הרי אלו תחת אלו, מהו? מי אמר לדפוסי מתכוון ולקי, מלכות, מה זה לדפוסי שוב פעם? תמורה. הוא התכוון ליצור תמורה, בימות קודש במום, לשכפל קדושתם על החולין תמימים. ואם כך, הוא עובר על האיסור לא ימיר ולא יחליפנו, אז הוא מקבל מלכות. או דילמה, כל איך הדעיקה אתרה, כמו פה, אם מדובר בבהמות קודש בעמום, יש לו אפשרות פה לפדות פדיון, אז זה אפשרות. אז לא שווה כינש היתר ועבד איסור, האדם לא יעזוב את ההזדמנות לעשות דבר בהתר ולהדיף לעשות איסור. ואם תמצא לומר כל היחדיק היתרה לא שווה כינש ועבד איסורה, אז המקרה הראשון פה נגיד הוא פדה, וזהו. מקרה שני, היו לפניו שתי בהמות של קודש, ואחת מהן בעלת מום, זאת אומרת, ואחת תמימה. בואו נזכיר לעצמנו, בעניין בהמת תם, לא שייך פדיון. ומה עוד? אפשר גם לאורך הגמרא להסתכל בשוליים, אפשר לראות את זה באופן חזותי על מה מדובר. אז בנוסף להקדיש תם ומום, מה היה עוד? ושתי בהמות של חולין, ואחת מהן בעלת מום. ואמר הרי אלו תחת אלו, מהו? מה התוצאות עכשיו? שוב פעם, א' אול דילמה, בשורה הבאה אתם רואים אול דילמה, פס מפותל ו בית. אפשרות הראשונה, מי אמר תמימה תחת תמימה לדפוסים? התם של קודש, בהימת תם שראוי למזבח, הוא התכוון לעשות תמורה ממנו על הבהימת חולין, לשכפל את מגלש על התם, על החולין תם. בעלת מום תחת בעלת מום לחולי, זה פדיון, הוא פדה את הבהימת קודש על החולין בעלת מום, וזה יתפוס כפדיון. או דילמה, תמימה דחולין תחת בעלת מום דהקדש, זה במסגרת תמורה, שלמרות שמדובר בבעל מום שהקדש, אבל הוא עשה תמורה ממנו על התמימה דחולין. בעלת מום דחולין תחת תמימה דהקדש, גם זה בתמורה. ובתרוויו לקי, ויקבל מלכות, נגיד על זה ועל זה, פעמיים מלכות. רשי, קצת למעלה מפה, אול דילמה, תמימה דחולין תחת בעלת מום וכו', ויאף אגב, דפשיט ליאל, למרות שמקודם אמרנו דלא שווה כתירה ויאבי דיסורה, איקה למיבי אחה, עדיין פה במקרה השני הזה לשאול, הועיל ואי אפשר דלא עביד איסורה בחדה, במקרה הזה חייב להיות איזושהי איסור, כי הטעם של הקדש לא ניתן לבדות אותו, ואם הוא אומר הרי אלו תחת אלו, יש אפשרות אחת בלעדי לגביו, דיינו תמורה. אז מאחר שבאחד מהם אי אפשר שהוא לא עושה איסור, איקה למימה, כי איך היא דברה אביד איסור הבאנמי, לא אכפת לי, ודאי ידפוסי הוא. אז כמו שהראשון לא אכפת לו, גם על השני הוא עשה גם תמורה. לכן יש מקום לשאול האם הוא עובר על תמורה פעם אחת או פעמיים. נמשיך בגמרא. ואם תמצי לומר כל היכה דאיקה אתרה לא עביד איסורה ולאכולי הוא ולא לקי, ממילא לגבי הקודש בעמום הוא ודאי התכוון לחלה, דהיינו לבדות ולא תמורה, ולכן על זה לא יהיה מלכות. שאלה שלישית, היו לפניו שלוש בהימות של קודש ואחת מהן בעלת מום. שוב פעם תעזרו בתרשים בשוליים. אז יש לנו תם תם בעל מום של הקדש ושלושה בהימות של חולין תמימות, ואמר הרי אלו תחת אלו, מי אמרינן, מי דתמימות תחת תמימות לדפוסי. שניים של הקדש הם תמימות, זה רק תמורה, אין כאן פדיון. אז יש כאן שניים מתוך שלושה, זה ודאי תמורה. תמימות נמי תחת בעלת מום לדפוסי, גם הפעימה השלישית הבעל מום, גם נגרר נגיד, גם זה יהיה לדפוסי תמורה. או דרמה החנמי, או אולי במקרה הזה גם כן, כל אחד עיקר יתרה לא רביד איסורה, והיא בת ריתה לאכולי הווה, והבהמה האחרונה, הקודש במום, הוא התכוון לבדות אותו, ולא לעשות עבירה, למרות שעל על שניהם פעמיים עבירה, לא אומרים על השלישית. ואם תמצא לומר החנמי, כיוון דקתי גב ולא התחזק באיסורה, לא שווה יתרה, ועביד איסורה, במקרה השלישית הוא לא מוחזק כעובר עבירה, כי חזקה, בלי להיכנס למחלוקת תנאי בנושא, חזקה לא נוצר אחרי פעמיים בלבד. אז גם אז לכן במקרה האחרון השלישי הקודש בעל מום הוא באמת התכוון לבדות אותו, מטעם לא שווה גיניש, היתר רבה וניסוע. באי רבשי, אבל יש מקום לשאול את השאלה הבאה. היו לפניו ארבע בהימות של קודש ואחד מהם בעלת מום. מה זאת אומרת? כפי שאתם רואים בתרשים, שלושה מתוך ארבע הם תם, רק ערבי בעלת מום, וארבע בהימות של חולין, תמימות. ואמר, הרי אלו תחת אלו מהו? הכה, א', האפשרות הראשונה, ודאי כמדיד חזי גברה בייסורי, לקי בארבע מלכיות. בשלושה מהם ודאי הוא עשה תמועה. זה נקרא התחזיק גברה בייסורי. הוא אדם מוחזק בעבירות. אז אם הוא מוחזק בעבירות, אז גם הרביעי יחשב תמועה ויקבל ארבע מלכיות. עוד דרמה. אף אגב להתחזיק גברה בייסורה, לא שווה גינש את הרביעה ולייסורה. והייבת ריתה לאחולי הווה. למרות שהוא התחזק בלשון חזקה, מוחזק כעבריין, זה לא מחייב שהבהמה הרביעית עליו התכוון לתמועה, אלא לא שווה גיניש את הרע, לא יעזוב, אפילו אדם כזה לא יעזוב את ההזדמנות לעשות משהו בהתר ולעדיף איסורה, ולכן יקבל רק שלוש מלכיות. וזה ואותו בהמה רביעית הקודש במום התכוון לחולי לפדות אותו. בכל זאת הכל נשאר תיקו. עד כאן שיעורנו להיום.